פסחים, דף נ"ט, מתחילים בעזרת השם, דף נ"ח עמוד ב, 11 שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. כותל המערבי, באותם רגעים רעננים של לפנות בוקר, היונים, הלבנות, כל ההתחדשות של הרגעים הראשונים של היום, חוויה מיוחדת מאוד. כל אחד שזכה פעם להתפלל תפילת נץ בכותל המערבי, לא ישכח מן הסתם את החוויה הנפלאה הזאת. יש יהודים שלא מוותרים אפילו יום אחד על התפילה בכותל המערבי מתפילת הנץ החמה. אווירה מאוד מאוד מיוחדת. וזה עוד בחורבן של בית המקדש, שמה שנשאר לנו זה רק הכותל המערבי, נתאר לעצמנו איזו הרגשה מיוחדת הייתה לכהנים שזכו להיות בתוך בית המקדש ברגעים הראשונים של היום. היו מחדשים את העבודה בבית המקדש אחרי תרומת הדשן, שהיו לוקחים קצת אפר מהמזבח ומניחים בצד המזבח, ובדרך נס האפר היה נבלה במקומו. היו הכהנים מביאים שתי חתיכות של עצים, שני גזרי עצים, עולים על גבי המזבח ומניחים במקום המערכה עצים חדשים בשביל להקריב עליהם קורבנות, את הקורבנות של היום. איזה קורבן היה הקורבן הראשון שהיו מקריבים על גבי העצים האלה? אומרת התורה, מיד אחרי שהכהן ערך על המזבח את העצים, וערך עליה העולה, על גבי העצים החדשים שהניחו על המערכה של המזבח, היו עורכים את הקורבן עולה. איזה קורבן עולה? מה היה הקורבן הראשון שהקריבו בבית המקדש? מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, מניין אנחנו למדים שלא יהיה דבר אחר, לא יהיה קורבן אחר קרב קודם לתמיד של שחר. התורה כותבת שכל יום היו מקריבים, צריך להקריב בבית המקדש, קורבן תמיד, כל יום תמיד, בתמידיות, שני כבשים, כבש אחד, כבש של עולה, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. קורבן תמיד של שחר, שהיו עושים בבוקר, הוא היה הקורבן הראשון שהניחו על גבי העצים בבוקר. וערך עליה העולה. שואלת הגמרא, בסדר, אמנם התורה כותבת להניח קורבן עולה על העצים החדשים. אבל מה התלמודה? מאיפה אתה יודע שזה קורבן תמיד? אמנם קורבן תמיד הוא גם כן עולה, אבל אולי אפשר להקריב קורבן עולה אחר, אולי עולת נדבה שיהודי הביא, אולי איזה עולה שאדם צריך להביא בשביל לטהר, הרי היו כאלה שמביאים קורבנות עולה בשביל להשלים את הטהרה שלהם, אולי זה קורבן עולה של מוספים, מי אמר שזה קורבן תמיד? אמר רבה, כי התורה לא כותבת וערך עליה עולה, אלא וערך עליה העולה, עם ה' הידיעה, העולה עולה ראשונה, העולה החשובה, שמוזכרת ראשונה לפני כל הקורבנות עולה בפרשת פנחס, ששם מנויות כל הקורבנות שהיו מקריבים, קורבנות עולה, בשבתות, בחגים. הדבר הראשון שהתורה כותבת זה קורבן תמיד של שחר. קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, ואז מובא שמה את הכבש האחד תעשה בבוקר. הקורבן הראשון שמובא בין כל העולות של שער החגים והמועדים והשבתות, מובא קורבן תמיד של שחר. אז כשכתוב העולה עם ה' הידיעה, מתכוונים לקורבן תמיד של שחר, שהוא הקורבן הראשון שקרב על גבי המזבח בבוקר. הקורבן הראשון היה קורבן תמיד של שחר, ומה היה הקורבן האחרון בדרך כלל? תמיד של בין הארבעים. מניין שאין דבר קרב אחר תמיד של בין הארבעים? תלמוד לומר בהמשך של הפסוק, אחרי שהתורה כותבת, וערך עליה, על הקורבן תמיד של שחר, על המזבח, היו מקריבים את הקורבן תמיד של שחר, את העולה, מיד אחר כך כתוב, והקטירה לאה, על התמיד של שחר, אתה תקטיר את חלבי השלמים. אז לומדים מזה, שלא מקריבים שום דבר אחרי תמיד של בין הארבעים, שואלת הגמרא, מהי תלמודה, מה הקשר? כתוב כאן להקטיר על קורבן תמיד של שחר את חלבי השלמים. מי אמר שאסור להקריב אחרי תמיד של בין הארבעים קורבנות אחרים? אז אביי מתרץ, מנסה לתרץ, אמר אביי, על השלמים ולא על חברתה שלמים. דווקא על קורבן תמיד של שחר אפשר להקריב אחר כך קורבן שלמים, אבל אחרי קורבן תמיד של בין הארבעים אי אפשר להקריב קורבן שלמים. אז מתקיף לרבה, אולי באמת שלמים לא תקריב אחרי תמיד של בין הארבעים, אבל אולי קורבנות אחרות כן. ואם השלמים הוא דלא נקריב, והעולות למשל כן נקריב, אלא אמר רבה מאותו פסוק, אבל הוא לומד השלמים, לא מלשון קורבן שלמים, אלא שלמים זה מלשון השלמה. עליה, על הקורבן תמיד של שחר, על הקורבן הראשון שאתה מקריב בבוקר, קורבן תמיד של שחר, עליה השלם כל הקורבנות כולם. הוא אחריו באים כל הקורבנות. החתימה של הקורבנות זה עם התמיד של בין הארבעים. הוא משלים, אחרי שהשלימו להקריב את כל הקורבנות, מביאים קורבן תמיד של בין הארבעים, ולא מקריבים יותר קורבנות חוץ מקורבנות בודדים, שעליהם אנחנו מדברים בברייתא הבאה, שאת הקורבנות האלה כן מקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. תנו רבנן, תמיד של בין הארבעים קודם לפסח. זאת אומרת במילים אחרות, אמנם את כל הקורבנות מקריבים בין תמיד של שחר לתמיד של בין הארבעים, צריך להכניס את כל הקורבנות, אבל יש קורבן פסח שאותו מקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. זה הקורבן שמקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. עכשיו יש עוד שני דברים נוספים שהם לא קורבנות, שאותם לפי הברייתא הזאת, את העבודות האלה עושים אחרי קורבן פסח. פסח קודם לקטורת. הרי בכל יום ויום היה הכהן מקטיר קטורת על מזבח הזהב, מזבח הקטורת. הרי היה בבית המקדש שתי מזבחות, המזבח הגדול שיש בחצר של העזרה, ובתוך ההיכל, איפה שיש את השולחן של לחם הפנים והמנורה, שמדליקים את הנרות, קצת לפני כן היה מזבח קטן כזה, נמוך יותר. מזבח הזהב, זה היה מזבח הקטורת. היה הכהן נכנס לתוך ההיכל ומקטיר קטורת בבוקר ובערב. אותו קטורת היו מקטירים אחרי קורבן הפסח. אחרי שהיו מקטירים את הקטורת, היו מדליקים את הנרות של המנורה. והקטורת קודמת לנרות, להדלקת הנרות במנורה בתוך ההיכל. זה חידוש גדול שיש קורבן שמקריבים אחרי תמיד של בין הארבעים. הרי למדנו עכשיו שעליה, על תמיד של שחר, אשלם כל הקורבנות. הקטיר עליה חלבי השלמים, מלשון אשלם, כל הקורבנות מקטירים לפני תמיד של בין הארבעים. איך זכה קורבן פסח לצאת מהכלל ומקריבים אותו אחרי תמיד של בין הארבעים? מבאר את הברייתא, יאוחר דבר, הכוונה קורבן פסח, יהיה יותר מאוחר מתמיד של בין הארבעים, כי כתוב בו פעמיים לאחר אותו. יש בו שני לימודים שמורים לנו לאחר את ההקרבה של קורבן פסח, שנאמר בו גם מילה בערב, כמו שהתורה כותבת, תזבח את הפסח בערב, ונאמר בו גם כן בין הארבעים, כמו שהתורה כותבת, ושחטו אותו, את הקורבן פסח, כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. זאת אומרת, יש כאן גם בערב וגם בין הארבעים, זה אומר שזה די מאוחר להקריב קורבן פסח. זה יותר מאוחר מתמיד של בין הארבעים, לדבר שלא נאמר בו, התמיד שבין הארבעים לא נאמר בו בערב, אלא רק בין הארבעים בלבד, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה נאמר התמיד של בין הארבעים. אז קורבן פסח הוא אחריו, כי כתוב בו גם בערב. לכן, קודם תמיד שבין הארבעים, אחרי זה קורבן פסח. עכשיו, שואלת הגמרא, אם כן יוצא, שקורבן פסח צריך להיות אחרון. לא רק אחרי תמיד של בין הארבעים, אלא גם אחרי קטורת וגם אחרי הדלקת נרות המנורה. כי גם בקטורת והדלקת המנורה כתוב סך הכל בין הארבעים, לא כתוב שם גם בערב. ובברייתא למדנו שהקטורת והמנורה הם אחר כך. זה מה ששואלת הגמרא. אם הסיבה שקורבן פסח נדחה לאחרי תמיד של בין הארבעים, זה בגלל שלא כתוב שם רק בין הארבעים, אלא כתוב שם גם בערב, אז קטורת ונרות נמי נקדימו לפסח. גם קטורת ונרות אתה צריך להקדים ולעשות את העבודה הזאת לפני שאתה מקריב קורבן פסח, כי גם שם רק כתוב בין הארבעים. התורה כשהיא מדברת גם על הקטורת וגם על הנרות, היא כותבת ככה. ובהאהלות אהרון את הנרות, אנחנו מדברים פה על הנרות, כתוב שם בין הארבעים, ואז התורה כותבת יקטירנה, שזה קטורת. בין הארבעים כתוב בין הנרות לבין הקטורת, אבל כתוב רק בין הארבעים, לא כתוב שם בערב. אז אם כן, צריך שזה יהיה ביחד עם התמיד שבין הארבעים, ויותר מאוחר מכולם, אחרי תמיד שבין הארבעים וקטורת ונרות, רק אז צריך לעשות את קורבן הפסח, שבו כתוב גם בערב, וזה צריך להיות יותר מאוחר. ונאמר, יאוחר דבר שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים, שזה קורבן פסח, הוא יהיה יותר מאוחר לדבר שלא נאמר בו אלא בין הארבעים בלבד, שזה כמו תמיד שבין הארבעים, גם קטורת וגם נרות. נאמר, שמיד בהמשך הגמרא באמת תביא ברייתא שסוברת ככה, שקורבן פסח היה אחרי תמיד שבין הארבעים, ואחרי קטורת ואחרי נרות, רק אז הם מקריבים קורבן פסח. אבל הרי הברייתא שלנו סוברת שקורבן פסח היה לפני קטורת ונרות, אז באמת למה? הרי כתוב לגבי קורבן פסח גם לשון בערב, חוץ מבין הארבעים, אז למה הוא לא יותר מאוחר מקטורת ונרות שכתוב שם רק בין הארבעים? ותרצת הגמרא, שאני הטעם, נרות של המנורה שונים בזה שיש לימוד מהתורה, שצריך שהם יהיו העבודה האחרונה בבית המקדש. דמיית רחמנה אותו. שהתורה כותבת לגבי המנורה אותו. ותכף אנחנו נראה איך דורשים מזה שהמנורה צריכה להיות האחרונה מבין כל העבודות. דתניה, על המנורה התורה אומרת יערוך אותו אהרון, ואז כתוב מערב ועד בוקר. מערב ועד בוקר לומדים מזה שני דברים. דבר ראשון, כמה שמן אתה צריך לשים בכל אחת מהנרות שבמנורה, תן לה במנורה מידתה של שמן שתהי דולקת מערב ועד בוקר, ואפילו בלילות הארוכים ביותר של שיא החורף, צריך שהנרות במנורה ידלקו כל הלילה. הכמות של השמן זה חצי לוג, בערך שתי כוסות קטנות כאלה. בדרך כלל, אם אנחנו מכירים כוס של ברכה, זה רביעית הלוג, זה חצי לוג. זה כפול מרביעית הלוג. זה היו שמים בכל נר ונר, חצי לוג של שמן. זה הכמות. שתי דולקת מערב ועד בוקר. זה דבר אחד. דבר אחר, מה לומדים מערב עד בוקר? אין לך עבודה שקשרה מערב עד בוקר, אלא זו בלבד. מה זה קשור למערב עד בוקר? אמנם אני מבין. את הנרות אתה צריך לדאוג שידלקו מערב עד בוקר, אבל מי אמר לך שרק הנרות? מי אמר שנרות זה הדבר היחיד שעושים אותו הכי בערב, הכי מאוחר? זה מה ששואלת הגמרא, מה הייתה מה? מי אמר שאין עבודה שנעשית אחרי המנורה? כאן אומרת הגמרא, אמר קרא, יערוך אותו את הנרות, אהרון. ובניו מערב עד בוקר. מדייקים דווקא אותו אפשר לעשות מערב עד בוקר. בזמן הזה של מהערב עד הבוקר, הדבר היחיד שעובדים בבית המקדש, זה עבודת הדלקת הנרות. אבל לא, ואין לך דבר אחר מערב עד בוקר. אלא הנרות. עכשיו, מה זה קשור לקטורת? למה גם את הקטורת אתה דוחה אחרי קורבן פסח? כי כתוב שמה, הקש, בעלות הארון את הנרות בין הארבעים, מיד אחר כך כתוב יקטירנה, אז יש הקש בין הקטורת לבין הנרות, והתקש קטורת לנרות, אז לכן, הדבר האחרון זה נרות, אחד לפניו זה קטורת, ועוד אחד לפניו זה קורבן פסח, ועוד אחד לפניו זה תמיד של בין הארבעים. סתם ככה, יש כאן דבר מאוד מאוד מיוחד, בזה שהדבר האחרון שעושים בבית המקדש, ודבר היחיד שאפשר לעשות אותו בלילה, זה הדלקת נרות, זה מלמד אותנו שבית מקדש, גם בלילה יש לו תפקיד להאיר. להאיר בלילה. אין האור של הנר משפיע אלא בחושך. אז הנרות של המנורה בבית מקדש היו מאירות את החושך, את החשכות, והיו עושים אור לכל עם ישראל. אולי נוסיף, הרי ידוע דברי הרמב"ן שאומר על מה שהמדרש מבאר את דברי הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן, שהוא אומר לו על המנורה שלך לעולם קיימת. כך כתוב במדרש, על המנורה שהיא קיימת לעולם. הרי בזמן שאין בית מקדש בעוונותינו, הרי הכהנים הרי לא מדליקים את המנורה בבית המקדש. מבאר הרמב"ן כידוע שזה מדבר על נר חנוכה. מאוד מעניין שגם נר חנוכה מדליקים בדיוק בטבת, באזור של ככה כסלב טבת. למה? זה הזמן של שיא החושך, זה הזמן של הלילות הכי ארוכים, כדי ללמד אותנו שהאור של המנורה מאיר לנו את החושך, זה עושה לנו את האור הגדול, וכידוע, שהמנורה מרמז על התורה. נר מצווה ותורה אור. אז אם כן, התורה והמצוות, הן מאירות לנו את כל החשכויות, ועד שנזכה לאור חדש, שהקדוש ברוך הוא על ציון יאיר. טוב, בכל אופן, הברייתא הראשונה סוברת שקורבן פסח הוא מיד אחרי תמיד שבין הארבעים, אחריו יש לנו את הקטורת, ומיד אחר כך יש את הנרות, ובזה שלמו כל העבודות בבית המקדש, עד הבוקר. אבל הייתה לנו כאן קושייה, ששאלנו, אם התורה כותבת על הקורבן פסח לשונות כאלה מאחרים, גם בערב וגם בין הארבעים, איך ייתכן שיש דברים מאוחרים מהם, שבהם לא כתוב גם בערב, אלא רק בין הארבעים, איך נרות וקטורת הם אחרי קורבן פסח? אז באמת מציינת הגמרא, אמנם הברייתא הראשונה סוברת, כמו שאמרנו, שקורבן תמיד שבין הארבעים, אחר כך פסח, אחר כך קטורת, אחר כך נרות, אבל ותניא כקושיא, באמת יש ברייתא שלומדת, כמו שאנחנו הבנו בקושייה, שמכיוון שלגבי קורבן פסח כתוב לא רק בין הארבעים אלא גם בערב, אז הוא מאוחר יותר מכל אלה שכתוב אצליהם רק בין הארבעים, שזה כולל גם תמיד של בין הארבעים, אבל גם קטורת וגם נרות. תמיד קודם לקטורת, קטורת קודמת לנרות, שבכל אלה כתוב בין הארבעים, אבל ונרות קודמות לפסח, הפסח הוא המאוחר ביותר. למה? כי קורבן פסח יאוחר שהוא דבר שנאמר בו גם בערב וגם בין הארבעים. לעומת זאת, קטורת, נרות וכמובן גם תמיד שבין הארבעים, הם לדבר שלא נאמר בו, אלא בין הארבעים בלבד. שואלת הגמרא, הקושייה, בעצם כשהיה לנו קושייה למה נרות הם אחרי קורבן פסח, אז תירצנו כי יש דרשה מיוחדת שכתוב אותו, רק אותו יערוך מערב עד בוקר, רק את הנרות, ולא קורבן פסח. אז אם אנחנו לומדים שקורבן פסח הוא באמת אחרי הדלקת נרות, אז נשאלת השאלה, והכתיב אותו, כתוב, הלשון של הפסוק, יערוך אותו, אהרון מערב ועד בוקר, אז דווקא אותו מערב ועד בוקר, רק את הנרות, אז איך יכול להיות שקורבן פסח זה אחרי הנרות? אז מתרצת הגמרא, היי אותו מבא אלי, הברייתא השנייה לומד מהמילה אותו, התנא שם לומד מהמילה אותו, שאומנם נכון, נרות זה הדבר האחרון שעושים, אבל איפה? איפה שעושים את הנרות? איפה מדליקים את הנרות? בתוך ההיכל. הרי כל מי שמכיר את בית מקדש, יש את החצר, העזרה, ואז באמצע יש כזה מגדל, בניין גבוה כזה. זה האולם ואחר כך ההיכל. בתוך ההיכל היה, קודם כל, היו נכנסים, היה את המזבח הזהב, שם הם מקטירים את הקטורת. אחרי זה, בצד דרום היה את, היה את המנורה, בצד צפון היה את השולחן. אז באמת, שלושת העבודות האלה שנמצאים בתוך ההיכל, מביניהם, הדבר האחרון שהוא מערב עד בוקר, הדבר היחיד שהוא מערב עד בוקר, זה רק הנרות. אבל זה לא קשור למה שקורה בחוץ, מה שקורה שם בעזרה. שם באמת יש דברים שעושים אחרי נרות. מה למשל? קורבן פסח. אולי הדבר היחיד זה קורבן פסח. איזה דברים אנחנו ממעטים? מה לא יהיה אחרי הנרות? למה שנחשוב שיש משהו שאחרי הנרות? מה אמור להיות אחרי הנרות? מה הניעו? קטורת. אנחנו היינו מעלים בדעתנו שאת הקטורת, היו עושים פעמיים קטורת, פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב. אנחנו מעלים בדעתנו שהקטורת שעושים בערב, יעשו אותה אחרי הנרות. למה? מבארת הגמרא, סקלת החמינה, היה עולה בדעתנו לומר, אוהיל וכתיב בעלות הארון את הנרות. זה דבר ראשון כתוב, בין הארבעים. ואחרי זה כתוב יקטירנה. אז הייתי אומר, הסדר הוא, אימה, הייתי אומר, נדליק נרות ברישה בהתחלה, והדר נדליק נקטיר קטורת, רק אחרי זה נקטיר קטורת, מיית רחמנה אותו? לא, שרק נרות בסוף וקטורת לפני כן. שואלת הגמרא, אלא בין הארבעים יקטירנה, למה לי? הרי כתוב יקטירנה, אחרי הנרות, אומרת הגמרא, כן, לא יקטירנה, הכוונה שעכשיו אתה מתחיל להקטיר אחרי הנרות, אלא הכוונה היא, בעלות הארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, דיינו כבר יהיה מוקטר הקטורת, הקטורת כבר תהיה מוקטרת בזמן שמדליק את הנרות. ארכיקה אמר רחמנה, יש שתי אפשרויות להסביר יקטירנה. הסבר אחד, יקטירנה עכשיו, ויש הסבר להגיד יקטירנה שזה כבר יהיה מוקטר והולך, שכבר הקטרת, ועכשיו זה עדיין, זה כבר תוך כדי הקטרה שלו, שכבר התחלת להקטיר והוא תוך כדי הקטרה שלו. לכן לומדת הגמרא שיקטירנה הכוונה שזה כבר תוך כדי הקטרה שלו. בעידן למדלקת נרות, כשהכהן בא ומדליק נרות במנורה, תמיקטר הקטורת כבר תהיה מוקטרת הקטורת במזבח הזהב בהיכל. תנו רבנן, אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, בבית המקדש, אין שום קורבן שהם מקריבים לפני קורבן תמיד של שחר, כמו שאמרנו, שהיו עורכים את העצים בבוקר הבבוקר, מיד אחרי זה וערך עליה העולה, קורבן תמיד של שחר. זה הדבר הראשון שהיו מעלים על גבי המזבח, אבל הכוונה דווקא למזבח הגדול שנמצא בעזרה, בחצר שם של בית המקדש. אבל בתוך ההיכל בפנים היה עוד מזבח קטן, מזבח הקטורת. בתוך ההיכל כן היו עושים דבר לפני הקרבת קורבן תמיד של שחר. מה קדם לתמיד של שחר? קטורת. אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר, אלא קטורת בלבד, שנאמר בה, לא רק בבוקר. לגבי תמיד של שחר כתוב, את הכבש האחד תעשה בבוקר, כתוב פעם אחת בבוקר. אבל לעומת זאת, לעניין קטורת כתוב, בבוקר, בבוקר. לכן, מקדימים את זה עוד יותר. מקדימים את זה יותר מהקורבן תמיד של שחר, שכתוב עליו רק פעם אחת בבוקר. איפה כתוב פעמיים בבוקר? דכתיב, והכתיר עליו אהרון קטורת סמים. מתי? לא סתם בבוקר, אלא בבוקר בבוקר, עוד לפני תמיד של שחר שכתוב בו רק בבוקר. זה דבר שלא נאמר בו אלא בוקר אחד, שכתוב שם את הכבש האחד תעשה בבוקר. ואין לך דבר שמתעכב העשייה שלו אחר תמיד של בין הארבעים, אלא קטורת ונרות וקורבן פסח, שלמדנו עד עכשיו, מחדש את הברייתא, שיש עוד דבר שמתעכב אחרי תמיד של בין הארבעים. מה? מחוסר כיפורים בערב הפסח. לדוגמה, היה אדם מצורה. הוא נהיה מצורה ככה באזור הפורים, אחרי פורים. לא נהרוס לו את השמחה של פורים. אחרי פורים הוא נהיה מצורה. טוב, בודקים ובאמת רואים שהוא תמה. ומתחיל מפה לשם את כל התהליך, עד שהוא נהיה תמה ועד שהוא נהיה טהור. ואז התהליך האחרון של הטהרה יצא בדיוק שבוע לפני פסח. והוא כל כך התרגש, כי זה אומר שהוא יוכל לאכול מקורבן פסח בליל הסדר. כי הוא ישלים כבר שבעה ימים, והיום השמיני יוצא בדיוק בערב פסח. שבעה ימי טהרה יש לו, למצורע, אחרי שהוא כבר מתחיל את ימי הטהרה שלו, יש לו שבעה ימי טהרה. ואז ביום השביעי הוא אמור לטבול, ובערב הוא נהיה טהור. הוא יכול כבר, אם הוא כהן, לאכול אפילו כבר תרומה. אבל בשביל לאכול את הקורבן פסח, הוא צריך גם להביא קורבנות. קורבנות טהרה שמביאה מצורע. והוא אומר לעצמו, מצוין, איזה טוב זה, זה באמת מסתדר לי. אני יכול להביא את הקורבנות מצורע ועוד להספיק. אחרי זה, בליל הסדר, אני כבר אהיה טהור לגמרי. אני אוכל להביא לאכול קורבן פסח. בסדר. הוא מתארגן, ועולים לירושלים, וסוחרים שם איזה צימר, איזה דירה, ככה באיזשהו פינה. ומביאים את הקורבן פסח, או שנהיים מנויים על איזושהי חבורה שמביאה קורבן פסח, מתארחים אצל האבא או אצל אחד מהמשפחה, אצל הרב, והולכים לאכול קורבן פסח ביחד, וכמובן המצורע הזה נזהר לא לטמא אף אחד והכל, והוא גם הכין לעצמו את הקורבנות, הרי מצורע צריך להביא סדר של קורבנות ביום השמיני, כי אחרי שיקריבו את הקורבנות האלה הוא כבר יכול אפילו לאכול קודשים, אז הוא משלים לגמרי את הטהרה שלו, והוא הכין כבר את הקורבנות והכל, ואז כל המאומה של ערב פסח, הוא כבר התארגן להביא, והיה איזשהו עיכוב ברגע האחרון, הוא לא הספיק להביא את הקורבנות של הטהרה. איזה אכזבה. הוא מגיע שבור לגמרי לבית המקדש, ופונה לאיזשהו כהן שם בצד, עם לב טוב, אומר לו, תגיד, מה עושים? אני לא יודע, אני כבר הגעתי מיוחד, וכל כך התרגשתי, כבר תכננתי לאכול היום בערב מקורבן הפסח, ולא הספקתי להקריב את הקורבנות מצורע עד תמיד שבין הארבעים, כבר כולם מקריבים קורבן פסח, ואני מבין שכבר הקריבו תמיד שבין הארבעים, הקורבנות מצורע שלי זה חייב להיות בין קורבן תמיד של שחר לתמיד שבין הארבעים, אני צריך להשחיל את זה, ולא הספקנו, לא יודע פה היה איזשהו עיכוב, יש משהו שאפשר לעשות? אז הוא מרים טלפון לרב, אומר לו, הרב בוודאי, יש לי פתרון מה לעשות. אתה יודע מה? הקורבן שלך, שאתה בא להיטהר לפני השם, מהצרת, יש בשבילך היתר מיוחד, שער צדדי שהקורבנות שלך יכולים להיכנס, כמובן בשביל המחשה, יש לך אפשרות מיוחדת להביא, למחוסר כיפורים זה נקרא, אדם שהוא כבר טהור, רק מחוסר כפרה של קורבנות, שהוא צריך להביא כדי להיות טהור גם לאכול קודשים ולהיכנס לבית המקדש. אומר, אתה עכשיו יכול את הקורבנות שלך להקריב, אחרי תמיד של בין הארבעים. ככה מחדש את הברייתא. שכמובן, אחרי שהוא מקריב את הקורבן תמיד של בין הארבעים, שטובל שנית. אפילו שהוא אתמול טבל ביום השביעי לטהרתו, ביום השמיני הוא שוב פעם טובל. למה? זה איזשהו חומר בקודש, החכמים מביאים שצריך להחמיר, בשביל לאכול קודשים, אדם צריך לטבול שוב פעם, ביום השמיני גם כן. ואוכל את פסחו לערב יחד עם כל בני החבורה. תכף הגמרא תגיד, מאיפה תנא קמא לומד את זה, שבאמת קורבנות של מצורע, או זה לא דווקא מצורע, לקחנו דוגמה, זה יכול גם להיות זב. כל אחד שצריך להביא קורבנות בשביל להשלים את הטהרה שלו, שאוכל לאכול קורבנות. הוא יכול להקריב את הקורבן שלו אחרי תמיד שבין הארבעים בערב פסח. אבל מאיפה לומדים את הגמרא תכף תגיד, אבל בא פה רבי ישמעאל עם חידוש. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקה אומר, זה נותן לנו גם כן איזשהו חשק ככה, לזכות כבר לבנות שיבנה לנו בית המקדש. הוא אומר, אף מחוסר כיפורים בשאר ימות השנה. לא רק ערב פסח, אדם שהוא צריך להביא קורבנות בשביל להיטהר, יש לו את ההיתר המיוחד הזה שמקריבים את הקורבנות שלו אפילו אחרי תמיד שבין הארבעים. אלא כל השנה כולה, חנוכה, ספירת העומר, לא משנה מתי, כל השנה כולה, בן אדם מביא, בן אדם שצריך להביא קורבנות בשביל להיטהר, שהקורבנות האלה משלימים לו את הטהרה, הוא יכול אפילו להקריב את זה אחרי תמיד של בין הארבעים. אם הוא רוצה להביא עכשיו קורבן שלמים. אחד שרוצה להביא קורבן שלמים, אבל הוא לא יכול לאכול מהקורבן הזה, כי בשביל לאכול מהקורבן הוא צריך להיות טהור, וחסר לו סך הכל את הקרבת הקורבנות בשביל להשלים את הטהרה שלו. אדם כזה טובל ואוכל קודשים בערב. טובל ואוכל קודשים בערב. למה? כותב רשי, כי יש מצווה, וזה דבר מאוד מאוד מרגש, שבשביל זה לבד אנחנו רוצים לחכות לבית המקדש, יש מצווה, כשאדם מביא קורבן שלמים, שהוא בעצמו יאכל גם כן מהבשר של הקורבן שלמים. כמו שהפסוק אומר, ואכלו אותם אשר כופר בהם. זאת אומרת שזה שהקורבן, על ידי זריקת אדם מתכפר, בעל הקורבן צריך, יש לו מצווה מיוחדת לאכול מהקורבן שלמים. עכשיו, שאלת השאלה, תראה, זה לא עובד ככה, שאתה מבין, יש לי פה איזושהי סיבה למה אני צריך עכשיו להיות טהור, אז זה ישנה את כל המערכות של בית המקדש בשביל זה. אז מילא אם אדם עכשיו תקוע ערב פסח, שהוא רוצה לאכול קורבן פסח בליל הסדר, והוא בדיוק נתקע שלא הביאו לו את הקורבנות ההערה, הוא היה חסור לו סך הכל שיקריבו לו את הקורבנות ההערה, אני מבין למה אנחנו דוחים את המצוות עשה מהתורה שאומרת, והכתיר עליה חלבי השלמים. ההשלמת הקורבנות צריכה להתבצע על קורבן תמיד של שחר, זו מצוות עשה. אבל בכל זאת, את המצוות עשה הזאת אנחנו דוחים בשביל להקריב את הקורבנות של אותו אדם שרוצה לאכול קורבן פסח. אתה יודע למה? כי כל מי שלא אוכל קורבן פסח בליל הסדר, והוא אדם שיכול לאכול את הקורבן פסח, הוא חייב קראת. קראת? אתה מדבר פה על מצוות עשה שיש בו דרגת חומרה יותר מאשר מצוות עשה רגילה, שמדברת על העניין לא להקריב קורבנות אחרי תמיד שבין הארבעים. אז המצוות עשה שיש בה קראת, דהיינו מצוות אכילת קורבן פסח בליל הסדר, דוחה את המצוות עשה הרגילה לא להקריב קורבנות אחרי תמיד שבין הארבעים. אז מי שלמה לתנא קמא? מובן, יבוא עשה דפסח שיש בו קראת וידחה את העשה דהשלמה, עליה אשלם כל הקורבנות כולם לתמיד שבין הארבעים שאין בו קראת. אלא החידוש השני שבא לפה לחדש רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שכל אדם, אפילו בשאר ימות השנה, שמביא קורבן שלמים, אבל הוא עדיין לא השלים את הטהרה, כי הוא עדיין צריך להביא קורבנות של מחוסר כיפורים, זה נקרא, שהוא צריך לתאר את עצמו לאכול קורבנות ולהיכנס לבית המקדש, בשביל שיוכל לאכול מהקורבן שלמים שהוא בעצמו הביא, מקריבים את הקורבנות טהרה שלו אחרי תמיד שבין הארבעים, למה? כי יש מצוות עשה לאכול את הבשר של הקורבנות, בסדר, אבל גם יש מצוות עשה לא להקריב קורבנות אחרי תמיד שבין הארבעים. אז מאי אולמי דאי עשה מאי עשה? מה התקיפות של המצוות עשה לאכול מהבשר של השלמים שהאדם הביא למצוות עשה שכתוב עליה השלם כל הקורבנות כולם? תרץ את הגמרא, אמר רבינה, בשם רב חיסדה, אמר בשם רב חיסדה, לא מדברים פה על עשיר. באמת העשירים יש להם פה בעיה. מדברים פה על אני. מה זה קשור לעשיר לבין אני? מה זה משנה? החשבון בנק, זה מאוד משנה. מחוסר כיפורים, שזה הבן אדם שעכשיו רק מביא קורבנות בשביל להשלים את הטהרה שלו, כדי שיכול לאכול מהבשר של הקורבן או להיכנס לבית המקדש, אם הוא עשיר, הוא צריך להביא קורבן בהמה. אבל אם הוא עני, מספיק לו להביא קורבנות עוף. עכשיו, קורבנות עוף, מה שמיוחד בהם, שהעולת העוף אמנם צריכים להקריב, אבל חטאת העוף מספיק למצות את הדם של הקורבן חטאת העוף על המזבח, ולא צריך להקטיר את הבשר על גבי המזבח. זה מאוד מעניין. הקורבן היחיד שלא מקטירים ממנו שום דבר על גבי המזבח, זה חטאת שמגיעה מעוף. שאת כל הבשר הכהנים אוכלים. שום דבר לא מקטירים על גבי המזבח. בדרך כלל יש את האימורים, חלק מהקורבן, לפחות שמקטירים על גבי המזבח. פה שום דבר לא מקטירים על גבי המזבח, רק זריקת הדם, מיצוי הדם. זה הדבר היחיד. אז כל הבעיה להקריב קורבנות אחרי תמיד שבין הארבעים, כתוב לשון של הכתרה. כתוב שם, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. והקטיר, לשון של הכתרה, איפה שכתוב עליה השלם, חלבי השלמים, שצריך את כל ההשלמה של הקורבנות להשלים על הקורבן תמיד של שחר, זה נאמר דווקא, והקטיר עליה חלבי השלמים. ההכתרה צריכה להיות מושלמת עם התמיד של שחר. אבל חטאת העוף, אתה לא צריך להקטיר בה שום דבר. רק מיצוי אדם על המזבח. זה אפשר לעשות אפילו אחרי תמיד של בין הארבעים. מחדש כאן רב חסדא, שאם מדובר על אני, שהוא מביא רק חטאת העוף, הוא באמת לא צריך, הוא באמת יכול להקריב את זה אחרי קורבן תמיד של בין הארבעים. כי הכה בחטאת העוף עסקינן, שאין למזבח אלא דמה של החטאת הזאת, ולא צריך להקטיר אותה. ואם כן, אתה לא עובר על המצוות עשה מהתורה, של עליה השלם כל הקורבנות כולם, כי התורה מדברת רק והקטיר עליה חלבי השלם, רק הכתרה, פה זה לא הכתרה. מה יעשו העשירים? שהם מביאים קורבן בהמה, והם נתקעו ברגע האחרון, והביאו קורבן שלמים, אבל הם רוצים לאכול מהבשר של הקורבן שלמים. אבל בגלל שיש להם כסף, הם צריכים לסבול? אמר רב פאפה, רב פאפה בעצמו היה עשיר, הגמרא בהמשך בדף קופיות ג' אומרת שרב פאפה היה עשיר. אז הוא אפשר, רק כמובן בשביל ההמחשה, הוא בא לדאוג לעשירים. אמר רב פאפה, רב פאפה אמר אפילו תימה בחטאת בהמה. מה הבעיה? אתה לא יכול להקטיר את הבשר של הקורבן על גבי המזבח אחרי תמיד של בין הארבעים? יש לי בשבילך פתרון מדהים. כל הבעיה זה להקטיר. אתה לא חייב להקטיר. תניח את הבשר של הקורבן על המזבח. לא בתוך האש. רגע, אבל יש פה בעיה רצינית, אתה לא מבין. בבית מקדש היו חייבים לסיים את ההקטרה של הקורבנות עד הבוקר. כשהגיע הבוקר, כל הקורבנות היו נפסלות. נפסל בלינה. עד כדי כך שכל הקורבנות שהיה בהם איזשהו פסול ככה לא בגופו, היו שמים אותם באיזשהו לול, באיזשהו פינה מיוחדת, והיו ממתינים עד הבוקר, ואז הם היו נפסלים בוודאי, ואז היה אפשר לשרוף אותם. זאת אומרת, כשקורבן נמצא על המזבח כל הלילה, בבוקר הוא נפסל בלינה. אז איך אתה אומר? לא, אל תקטיר את הבשר, תשים את זה על המזבח. מחר, אחרי תמיד של שחר, אתה תקטיר את זה. זה הרי נפסל בלינה, לא? תשובה, יש פה פתרון אדיר. חידוש גדול, מי שלא מכיר את זה, זה חידוש. כל פסול לינה, בשר שנשאר כל הלילה, זה רק אם הוא לא היה על המזבח. אבל אם הוא היה במקום הנכון, על גבי המזבח בבית המקדש, שם הוא לא נפסל בלינה. אתה נמצא שם בתוך במקום, בפנים, זה לא נפסל בלינה. על גבי המזבח זה לא נפסל בלינה, זה חידוש גדול. אז אם כך אומר רב פאפה, יש לי פתרון לכל העשירים, שמביאים קורבן בהמה. מה הבעיה? ישחטו את הקורבן, יזרקו את הדם על גבי המזבח. הכתרה של הבשר? ימתינו עם זה למחר, אז איך זה לא ייפסל בלינה? שים את זה למזבח, זה מה שמסביר רב פאפה. מעלה ומלינה בראשו של מזבח. עכשיו, הוא כבר נהיה טהור, השיר הזה, שהיה חסר לו רק הקרבת הקורבנות, כי זריקת הדם היא כבר מתארת אותו. שואלת הגמרא, והעיק הקורבן השם? חוזרים חזרה לתירוץ הראשון, של רב חסדא. הרי צריך גם להביא קורבן השם. השם, אם זה מצורע. מצורע, צריך חוץ מהקורבן חטאת מביא גם קורבן אשם. עכשיו, קורבן אשם אין דבר כזה אוף. מאוף מביאים רק או עולה או חטאת. אין עוד קורבן שמביא מאוף. אבל הרי מצורה בשביל לטהר, ביום השמיני לטהרתו, צריך גם להביא אשם. אשם אתה חייב להביא מבהמה. אז בישלמה לפי רב פאפה, שהוא כבר פתר את הבעיה עם הבהמות, שאפשר לשחוט, לזרוק את הדם ואת הבשר להשאיר על גבי המזבח, ואז זה לא נפסל בלינה ומקטירים את זה מחר אחרי קורבן תמיד של שחר. אז היינו דמלין לה. אפשר להלין את האשם בראש המזבח. אלא לרב חסדא, שהוא העמיד את האפשרות לטהר את האדם שרוצה לאכול מבשר הקורבן שלמים, רק חסר לו עכשיו להביא את הקורבנות טהרה שלו, מחסר כיפורים. מדובר פה שהוא מביא עולת העוף, ועולת העוף לא חייבים דווקא להקטיר את הבשר. אבל הרי אם הוא מצורע, הוא צריך גם להביא אשם. ואשם בא רק בבהמה. אז אם כן, מה יקלה מימר? יוצאת הגמרא, אמרי, צריך ליישב שהוא מדבר פה שכבר קרב אשמו. קודם הקריבו את הקורבן אשם שלו, הספיקו להקריב לפני תמיד של בין הארבעים. אבל אז הוא נזכר שאת הקורבן עולה עוד לא הקריבו. אז אומרים לו, את הקורבן חטאת עוד לא הקריבו. אז הוא אומר, בסדר, את הקורבן חטאת שלך, אנחנו נמצא את הדם על המזבח, אבל לא צריך להקטיר את הבשר, כי הבשר נחל לכהנים בחטאת העוף. לא שום חלק ממנו לא מוקטר על המזבח. אז אם כן, אפשר גם לעשות את זה אחרי תמיד של בין הארבעים. שואלת הגמרא, הרי יש שתי קורבנות לכל אחד שבא להיטהר. גם קורבן עולה וגם קורבן חטאת. אז קורבן חטאת באמת בשר לא מקטירים על גבי המזבח. אבל קורבן עולה, כולה מוקטרת על המזבח. אגב, עולת העוף זה הקורבן היחיד שכולו מוקטר על גבי המזבח. מעניין שבעופות יש את הקיצוניות הזאת. מצד אחד חטאת העוף, שום חלק ממנה לא מוקטר על המזבח, אלא כולה נאכלת לכהנים. ולעומת זאת, עולת העוף, יש את הקיצוניות לצד השני, שהיא כולה מוקטרת על המזבח. עולת בהמה, לפחות האור נותנים לכהנים, את האור של הבהמה. בעולת העוף, גם את האור אתה מקטיר, לא נשאר שום דבר, הכל מוקטר על גבי המזבח, זה חידוש עצום. בכל אופן, אבל כאן יש לך עולת העוף, אז מה איתה? אתה הרי צריך הרי לפתור, בשביל לתאר את הבן אדם, הוא צריך גם את העולה וגם את החטאת, אז את החטאת פתרת לו, אפילו השם, כבר איכשהו פתרנו. אבל מה עם קורבן חטאת? הרי אותה כן צריך. מה עם קורבן עולה? הרי את הקורבן עולה כן צריך להקטיר על גבי המזבח, ובלי זה הוא לא יתאר. היא תאמה, אולי תגיד, מי אמר שבלי זה הוא לא ניתר? אולי עולה לא מעקבה, אולי זה לא מעכב את הכפרה, הקורבן עולה, יביא את זה מחר, העיקר את החטאת הוא הביא. אומרת הגמרא, זה הרי לא נכון. והתניא, הברייתא אומרת, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקה, אומר, את החידוש הבא, כשם שבמצורע, חטאתו ואשמו מעכבין אותו מלאכול בקודשים עד שהוא מביא את הקורבנות האלה, כך עולתו גם מעכבתו. בלי להביא קורבן עולה, הוא לא יכול עדיין לתאר, הוא לא נתהר לאכילת קורבנות, אז איך הוא יאכל את הקורבן שלמים שהוא יקריב? אז אולי נאמר, כמו שתירצנו לגבי אשם, שכבר הקריבו את האשם, אולי גם הקריבו כבר את העולה. וכי תימה, ושכבר קרבה עולתו, את העולה ואת האשם הוא הספיק להקריב, רק את החטאת הוא שחר. אז הוא אומר, בסדר, את החטאת אפשר, אם זה חטאת העוף, אנחנו יכולים לעשות את זה אחרי תמיד שבין הארבעים, כי אנחנו לא צריכים להקטיר פה שום דבר, כל הבעיה אחרי תמיד שבין הארבעים, זה לא להקטיר קורבנות, ופה אין פה מה להקטיר, כי הרי את כל הבשר, הכהנים אוכלים בחטאת העוף. אז אולי נאמר שגם את העולה כבר הקריבו. פה מנסה הגמרא לומר, בסוף הגמרא אומרת שבאמת אפשר לתרץ ככה. אבל הגמרא מנסה לומר, אולי לא, אולי אין דבר כזה שעולה יקריבו אותה לפני חטאת. למרות שבמסקנה יש כן דבר כזה לגבי עולת מצורע, כן התורה מתירה להקריב קודם את העולה. אם יקריבו את העולה לפני החטאת, זה בסדר. זה משהו נדיר מאוד. בדרך כלל חטאת צריכה להיות קודמת לעולה. בכל אופן, כאן הגמרא מוכיחה שחטאת צריכה להיות קודמת לעולה. והתניא, והקריב את אשר לחטאת ראשונה. כשאני שואל את השאלה, מה תלמוד לומר? למה צריך להגיד שהחטאת היא ראשונה? אם ללמד שתהיה קודמת לעולה, שהחטאת קודמת לקורבן עולה, הרי כבר נאמר, ואת השני, יעשה העולה כמשפט. אז כבר כתוב שהעולה צריכה להיות השני. אלא, זה בניין אב. יש אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם, זה בניין אב. זאת אומרת, שהתורה כותבת לפעמים הלכה מסוימת באחת המצוות, שכל שאר המצוות לומדים ממנה. היא מלמדת לכל המצוות כולם. זה בנה אב לכל התורה. אלא אם כן אתה מוצא שהמצווה שאתה בא ללמוד, היא לא דומה למצווה ששם כתוב ההלכה הזאת. אז אתה דוחה את הבניין אב, אבל סתם ככה, כל אלה שדומים, אתה אומר, בסדר, תלמד בבניין אב. עכשיו, פה, כשכתוב לגבי הקורבן עולה, פה מדברים על עולה ולוי יורד, לא משנה, כתוב כאן, חטאת ראשונה. לומדים פה בניין אב לכל המצוות כולם, לכל הקורבנות. תמיד החטאת צריכה להיות ראשונה. כל החטאות יהיו קורבנות קודמות לכל העולות הבאות עמהם. עד כדי כך, שאפילו אם אין פה יחס, אתה אומר בדרך כלל חטאת ראשונה, אבל אם אתה מביא חטאת, סך הכל עוף. לעומת זאת, העולה היא בהמה, כמו יולדת עשירה, שהיא מביאה עולת בהמה, אבל את החטאת היא מביאה חטאת מעוף. אז אתה רואה עוף קטן, ואתה רואה עולה בהמה שלמה. מה, העוף יהיה קודם לבהמה השלמה? התשובה היא כן. אפילו חטאת העוף קודמת לעולת בהמה. אז אם כן, לא יכול להיות שכבר הקריבו את הקורבן עולה של המצורע. אז אם ככה, מה עוזר לי שכבר הקריבו לו את האשם? הרי פה הוא תקוע עכשיו, אחרי תמיד שבין הארבעים, שלא יקריבו לו לא את העולה ולא את החטאת לכאורה. אז מילא עם החטאת הסתדרנו, שלא צריך להקטיר שום חלק ממנו על המזבח, כי זה חטאת העוף. אבל מה עם עולה? עולה כולם מקטירים על גבי המזבח, אי אפשר לעשות את זה אחרי תמיד שבין הארבעים. ותרץ את הגמרא אמרה, וכן דובר פה שכבר המצורע, הספיקו להקריב לו גם את העולה וגם את האשם. אז אתה שואל, הרי צריך קודם חטאת, אז לגבי, מתרץ רבה, לגבי מצורע זה שונה. שאני עולת מצורע, שגם אם הקריבו את העולה לפני החטאת, הוא התכפר, הוא נטהר. דרחמנה אמר, ואלה הכהן את העולה. אני צריך להיות כתוב, ואת העולה יעלה. אתה בא להגיד לו שהוא מעלה עכשיו את הקורבן עולה. למה כתוב שהוא כבר העלה? שהעלה כבר. זה בא ללמד אותנו שגם אם הוא העלה את העולה לפני החטאת, והוא שינה מהסדר הרגיל שחטאת קודמת לעולה, בכל זאת המצורע מתכפר. בסדר, סיימנו את הנושא. שהאדם שצריך לתאר את עצמו על ידי קורבנות, והוא עדיין לא הביא את הקורבנות, הוא כבר הקריבו תמיד שבין הארבעים, אבל הוא הקריב קורבן שלמים, והוא רוצה לזכות לאכול מהבשר של הקורבן שלמים, התירו לו להביא קורבנות מחוסר כיפורים, אפילו אחרי תמיד של בין הארבעים, ותירצנו איך זה מסתדר, לפי רב חיסדא, לפי רב פאפה, כל העניינים באו על מקומם בשלום רק מה. רב פאפה בא פה עם חידוש, הוא אומר לאותו עשיר שהביא, הביא חטאת בהמה, אומר לו, מה, אתה נתקע עם הבשר של הקורבן חטאת, שאי אפשר להקטיר את זה לגבי המזבח אחרי תמיד שבין הארבעים? יש לי בשבילך פתרון. תגיד לכהנים שיעלו את הבשר על המזבח, וזה מעלה ומעלינה בראשו של מזבח. על גבי המזבח הוא לא נפסל בלינה. אתה מבין מה אתה עושה פה? אמנם זה לא נפסל בלינה, אבל להגיד לכהן לעשות משהו נגד התקן, נגד הדרך הרגילה, אמר לי רב שמן ברבא לרב פאפה, לדידך דאמרת, לפי שיטתך שאתה אמרת, מעלה ומלינה בראשו של מזבח, קח את החטאת, קח את האשם, יש לך בשר של קורבן, תשים את זה בראשו של מזבח כל הלילה, זה לא יהיה פסול בלינה, מחר אחרי תמיד של שחר תקטיר את זה. מה? קיימין ועבדינן, וכי אנחנו קמים ועושים מילתא לכהנים, מתקנים תקנה שיעשו הכהנים דבר דעתו בא לידי תקלה. יש כאן איזושהי בעיה מסוימת. אמנם, אתה יודע מה, הפתרון הזה הוא פתרון טוב. אולי זה אפילו לא נגד התקן, כמו שאמרנו. בסדר. אבל אתה יכול להביא את הכהן לידי תקלה. כי הרי, כשהכהן עולה על המזבח, הוא רואה פה משהו שלא מסתדר לו, לא עובר לו טוב בעין. כי במזבח, אם יש בשר, מקטירים אותו באש. פה פתאום יש בשר, שמים אותו בצד המזבח, ולא מקטירים אותו על גבי האש. צריך לדעת שבבית מקדש, אחרי סיום כל העבודות במזבח, אחרי זריקת הדם של כל הקורבנות, כל הלילה הכהנים היו עסוקים בדבר שהרבה אנשים זה לא מפתיע אותם, הם היו מקטירים בשר על גבי המזבח. עכשיו כשאנחנו למדנו את החומרה של הכתרה על גבי המזבח אחרי תמיד שבין הארבעים, באמת זה קצת תמוע, אבל האמת, תכף הגמרא גם תסביר איך זה מסתדר, שמצד אחד היו מקטירים על גבי המזבח כל הלילה את כל הבשר של הקורבנות במשך היום, שזרקו את הדם לפני כן והכל, אבל את הכתרת הבשר היו מקטירים אחרי תמיד שבין הארבעים, במשך כל הלילה היה אפשר להקטיר את זה. מצד שני, כתוב שאחרי תמיד שבין הארבעים אסור להקטיר שום דבר. תמיד שבין הארבעים עליה, והקטיר עליה חלבי השלמים, על תמיד של שחר צריך להקטיר את כל הקורבנות, להשלים את כל הקורבנות. הגמרא בהמשך מתרצת את הסתירה הזאת, רב כהנא מביא את הסתירה הזאת, והוא מתרץ שזה תלוי, כמו שמיד נראה, מתי היה זריקת אדם. אם זריקת אדם הספיקו לעשות לפני תמיד שבין הארבעים, אז התורה מתירה להקטיר את הבשר כל הלילה. אבל אם הזריקת אדם הייתה אחרי תמיד שבין הארבעים, אז אסור להקטיר את הבשר אחרי זה. אבל בכל אופן, לפני כן, הציור הוא בעצם ציור מאוד מאוד שיכול להביא פה תקלה. למה? כי הרי הכהן, מה הוא עסוק אחרי תמיד שבין הארבעים? לקחת את כל הבשר של כל הקורבנות שהקריבו לאלפים ולרבבות, ולהקטיר על גבי האש של המערכה. והנה הוא רואה בצד של המזבח, יש פה בשר שאחד הכהנים השאיר, ולא הקטיר אותו על המזבח. מה בצורה טבעית, אינסטינקטיבית, מה יעשה הכהן? הוא רואה את הבשר הזה, טוב, אנחנו עכשיו מקטירים פה את כל הבשר, לא? בוא נזרוק את זה לתוך האש של המזבח. הרי זה העבודה שעכשיו הם עושים. ואז מה המכשול שיצא פה? שהרי את הבשר הזה, הזריקת הדם שלו הייתה אחרי תמיד שבין הארבעים. אסור להקטיר אותו עכשיו, ואתה שם אותו על הבראשו של המזבח, אתה יכול להביא את הכהנים לידי תקלה. זה מה שצועק פה רב שמן ברבא לרב פאפה, איך אתה נותן עיצה כזאת, כזה פתרון לכהנים? מה, הרי הכהנים עטו בה לידי תקלה, סברי דיומי הוא, הם יסברו בטעות לחשוב שאת הזריקת הדם של הבשר של הקורבן הזה זרקו לפני תמיד שבין הארבעים, צריך להקטיר את זה עכשיו. ועטו להקטורים, יבואו להקטיר את זה עכשיו. אז רב פאפה ענה לרב שמן ברבא, באמת עצוב שאתה נולדת אחרי חורבן בית המקדש, ואתה לא מכיר את הכהנים, את הזריזות של הכהנים בבית המקדש, אבל דע לך, אם היית מכיר אותם, לא היית שואל את השאלה הזאת. כהנים זריזים הם! הם גם זהירים! הם יודעים להבחין בתוך בית המקדש, את הבשר הזה לא מקריבים, את הבשר הזה כן מקריבים, הם יודעים טוב, הם לא יבואו לידי תקלה. הערה נוספת על הפתרון של רב פאפה, פתרון באמת פורץ דרך, אבל יש על זה עוד הערה. אמר לי רב אשי לרב כהנא, ואמרי לה, יש כאלה שאומרים, שרב רונה ברידה רב נתן אמר את זה לרב פאפה בעצמו. מה זה עוזר הפתרון של רב פאפה? מה עוזר הפתרון שלך? שאתה אומר, בסדר, תשחטו את הקורבן, אם אתה מדבר על אשם, אתה מדבר על, על עולה, שחטו את הקורבן, תזרקו את הדם, אבל את הבשר אל תקטירו. תשאיר את הבשר בראשו של מזבח, ואז הבעלים שצריכים לאכול קורבן שלמים, יכולים לאכול את הקורבן שלמים שהם הביאו. למה? כי זריקת הדם היא זאת שמחפרת. מי אמר לך שזריקת הדם היא זאת שמחפרת ומתארת? והכמה דלו מתקטרי אמורים, הרי זה הולך פה שלושה שלבים. קודם כל, ואחד תלוי בשני, קודם כל היו צריכים להקטיר את האמורים. הרי קורבן, אם אתה מדבר, כן, קורבן, אתה מדבר על קורבן חטאת למשל, יש בו חלק שמעלים על גבי המזבח, שזה נקרא האמורים, ויש את החלק שהכהנים אוכלים, שזה שער הבשר. בקורבן חטאת, אין לה בעלים שום חלק, אז זה או הכהנים או חלק אחר, האימורים זה לגבי המזבח. עכשיו, אם אתה לא מקטיר את החלק של הבשר על גבי המזבח, כמה דלא מתקטרי אימורים, כהנים לא מצי אכלו בשר. אם אתה לא מקטיר את החלק של הקורבן חטאת, שצריך להקטיר על גבי המזבח, עד שאתה לא מקטיר אותו על גבי המזבח, אז את השאר הבשר הכהנים לא יכולים לאכול. את הבשר של הקורבן חטאת. יש בעיה. כתוב בעלים אוכלים, הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. עד שהכהנים לא אוכלים את הבשר של הקורבן, הבעלים לא נטהרים לכאורה. אז אם כן, כאן הבעלים לא יהיו טהורים. אם אתה משאיר את הבשר של האימורים על גבי המזבח, כי הכהנים לא יכולים לאכול את שאר הבשר, ואז זה שהביא את הקורבן שלמים, העשיר הזה לא יכול לאכול את הקורבן שלמים שלו, אז מה הפתרון? מה פתרת? איפה אנחנו מוצאים באמת שזה הולך בשלבים שאחד תלוי בשני? הגמרא מביאה ברייתא שדווקא עוסקת לעניין קורבן, לעניין קורבן של שלמים. שבקורבן שלמים הבשר מתחלק לשלושה חלקים. יש את האימורים שזה מקטירים על המזבח, יש חזה ושוק שנותנים לכהנים, ויש את שאר הבשר של הקורבן שנותנים לבעלים. דתניא. הגמרא מביאה ברייתא. יכול יהיו כהנים רשאים לאכול בחלק שהם מקבלים מהשלמים בחזה ושוק, קודם הקטרת האמורים שמקטירים על גבי המזבח. תלמוד לומר, אומר הפסוק, קודם כל והקטיר הכהן את החלב המזבחה, שזה האמורים. והדר שלב שני והיה החזה לארון ולבניו. אז אם כן, הכהנים לא יכולים לאכול את החלק שלהם עד שמקטירים את הבשר שצריך להקטיר על גבי המזבח. וכמה דה כהנים לא אכלי בשר, בעלים לא מתקפרי. ועכשיו השלב השלישי תלוי בשלב השני. עד שהכהנים לא אוכלים את הבשר של הקורבן, הבעלים לא נטהרים, לא מתקפרים. דתניא, ואכלו אותם, הכהנים אוכלים אשר כופר בהם. מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתקפרים. אז אם כן, יש כאן דבר שתלוי בשני. קודם כל מקטירים את הבשר על המזבח, אחר כך הכהנים אוכלים, ורק אחר כך הבעלים יכולים לאכול בשלמים שהבעלים אוכלים חלק מהקורבן, ובשאר קורבנות רק אז הבעלים מתכפרים ונטהרים. אז כאן נופל לכאורה כל הפתרון של רב פאפה, אומרת הגמרא, לא, זה לא נופל. אמר לי רב כהנא או רב פאפה בעצמו, כיוון דלא אפשר. הרי יש פה בעיה, כבר את התמיד שבין הארבעים הקריבו. אז אנחנו לא יכולים אחרי זה להקטיר את האימורים של הקורבן חטאת, של התהרה, של הכיפורים, של המצורע. אין לנו אפשרות. לא אפשר. אז הסאום חכמים כמי, כמו בשר שנטמעו או שעבדו. כמו בשר האימורים של הקורבן שנטמע או שנאבד. אתה לא יכול להקטיר אותו. אז מה, בשביל זה הכהנים לא יאכלו את הבשר שנשאר? כן אוכלים. ואם הכהנים אוכלים, אז הבעלים מתכפרים. אז אותו דבר גם כאן. אמנם לא הקטירו עדיין את האימורים של הקורבן חטאת על גבי המזבח, נכון. אבל זה לא מונע מהכהנים לאכול את הבשר שהם אוכלים בשביל שהבעלים יתכפרו ויתארו. כי כמו שאילו הבשר של האימורים שאומרים להקטיר למזבח היה נטמע או נאבד, היינו אומרים בסדר לא נורא, הכפרה של הקורבן לא תלויה בהקטרת האימורים, עיקר הכפרה תלויה כמובן בזריקת הדם, ובמקרה שלנו שבשביל התארה של השיר הזה אנחנו צריכים שהכהנים יאכלו את החלק שלהם מהקורבן חטאת, אז במקרה כזה שאי אפשר להקטיר את החלק של הקורבן מגבי המזבח, כמו אם נטמעו או נאבדו, הכהנים יכולים לאכול את הבשר שלהם. ואז הבעלים מתכפרים. אז גם כאן, נכון שלא נטמעו ולא נאבדו האימורים, הם קיימים והם עומדים בראשו של מזבח, אבל אי אפשר להקטיר אותם. אז זה כמו שהם נטמעו או עבדו, אז זה לא מעכב מהכהנים גם כן לאכול את החלק שלהם מהבשר של הקורבן חטאת, ואז מכיוון שהם אוכלים, אז הבעלים מתכפרים ונטהרים ויכולים לאכול מהבשר קורבן שלמים שהם הביאו, אחרי שהם נטהרו לגמרי מטומאת המצורה. נתניה, כמו שהברייתא אומרת את זה במפורש, יכול היית לחשוב שאם נטמעו האימורים, או שעבדו האימורים שמקטירים על המזבח, אז לא יהיו כהנים זכאים באכילת חזה ושוק. כי הרי אמרנו, התורה כותבת, רק אם הקטיר הכהן את החלב המזבח, רק אז והיה החזה לארון ולבניו. אבל אם הוא לא הקטיר את החלק של המזבח, הוא לא יכול לקבל את החלק של הכהן? תלמוד לומר, והיה החזה לארון ולבניו מכל מקום. מה בעצם השתנה פה? מה היתור? בשוט עמודי אור, סימן קוף חף, הוא מבאר שהיה מספיק שיהיה כתוב לא. למה צריך להיות כתוב לארון ולבניו? הרי בתחילת הפסוק כבר כתוב, והקטיר הכהן את החלב המזבחה. אז מספיק שיסיים, והיה החזה לא. או לא, החזה, לא משנה. אבל בכל אופן היה מספיק שיהיה כתוב לא. למה כתוב לארון ולבניו? היתור של לארון ולבניו מלמד אותנו שמקבלים את החלק שלהם, גם אם לא הקטירו את החלק של המזבח, במקרים שאי אפשר להקטיר, כמו אם נטמעו או נאבדו, מחדש כאן רב פאפה, או לפי לשון אחרת רב כהנה, שבמקרה הזה שהקריבו את הקורבן חטאת אחרי התמיד שבין הארבעים, זה כמו שנטמעו או נאבדו, והכהנים מותרים לאכול מהחלק שלהם, וזה גורם שהבעלים העשירים במקרה שלנו יהיו מותרים לאכול מהבשר של הקורבן שלמים שלהם. מביא הגמרא קושייה, רב כהנא רמי, סתירה בין שני פסוקים. כתיב, לא ילין חלב חגי עד בוקר. תורה מצווה על הכהנים שיספיקו להקריב את כל, להקטיר את כל הבשר של הקורבנות של אתמול, כל הלילה עד הבוקר, שלא יישאר ולא ייפסל בלינה הבשר של הקורבנות בבוקר. זאת אומרת, ברגע שהסתיים הלילה והתחיל הבוקר, כל הבשר שבית מקדש נפסל בלינה. לומדים מפה, כל הלילה כולה ילין. אני מבין מפה שרק בבוקר זה נפסל בלינה, אבל בלילה זה עדיין לא נפסל בלינה. זה יכול להיות הבשר כל הלילה, ולפנות בוקר, לפני שמתחיל הבוקר, אפשר להקטיר את הבשר על גבי המזבח, וזה לא ייפסל בלינה. פסוק אחר כתיב, והקטיר עליה חלבי השלמים. על הקורבן תמיד של הבוקר צריך להשלים, עליה השלם כל הקורבנות כולם, ואז כשאתה מקריב תמיד שבין הארבעים, אחרי זה אתה לא יכול להקטיר שום קורבן, אז איך יכול להיות שאתה מקטיר כל הלילה, אם אתה צריך לסיים את ההקטרה, אחרי תמיד שבין הארבעים, רק בתמיד שבין הארבעים. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. אותו רב כהנא שהקשה את הקושייה, הוא גם תירץ. מדובר, מה שאפשר להשאיר עד בוקר, זה שהספיקו לזרוק את הדם של הקורבן, לפני תמיד שבין הארבעים. כשנתותרו, אחרי שכבר זרקו, את הדם לפני תמיד שבין הארבעים. אבל אם שחיטה וזריקת הדם של הקורבן הייתה אחרי תמיד שבין הארבעים, את הבשר הזה אסור להקטיר אחרי תמיד שבין הארבעים. זאת אומרת, במילים אחרות, זה שהקורבן תמיד שבין הארבעים צריך להיות אחרון, זה לא אחרון לכל ההקטרות, אלא הוא צריך להיות אחרון לכל זריקת הדם. זאת אומרת, אם יש לך דם שנזרק לפני תמיד שבין הארבעים, אתה יכול גם להקטיר את הבשר אחרי תמיד שבין הארבעים. אבל אם האדם נזרק אחרי תמיד שבין הארבעים, אתה לא יכול להקטיר את הבשר של אותו קורבן, אלא אחרי תמיד של שחר שלמחורת. אלא אם כן, דובר פה כמובן על זריקת אדם של קורבן, שאתה לא צריך להקטיר את הבשר שלו, כמו שדיברנו מקודם על חטאת העוף, שאת אדם של קורבן חטאת העוף כן אפשר לזרוק על גבי המזבח, גם אחרי תמיד שבין הארבעים. קושייה נוספת ואחרונה, רמילי רב ספרה לרב. הקשה רב ספרה סתירה בין שני פסוקים בפני רב. צד אחד כתיב, לא ילין לבוקר זבח חג הפסח. זאת אומרת שאת הבשר של קורבן פסח צריך להקטיר על המזבח עד הבוקר. לבוקר הוא דלא ילין. הכל הלילה ילין. זאת אומרת, כמו שראינו קודם, אפשר את הבשר של הקורבנות פסח להקטיר במשך כל הלילה על גבי המזבח. עכשיו נשאלת השאלה, איך אפשר? הרי מתי שחטת את הקורבן פסח? בימות החול, בערב פסח. מתי אתה רוצה להקטיר את זה? בליל הסדר? איך אתה מקטיר בשר של קורבנות, של ימות החול, ביום טוב, בליל יום טוב? והכתיב עולת שבת, אתה מקטיר אותה בשבתו, בשבת. ולא עולת חול בשבת, ולא עולת חול, כמו במקרה שלנו, שקורבן פסח זה קורבן של חול, שמקריבים את זה בערב פסח, בימות החול, אתה לא יכול להקריב את זה ביום טוב, להקטיר את זה ביום טוב, אז איך אפשר? איך התורה אומרת, לא ילין, לבוקר זה וחג הפסח, הרי כבר בלילה חייבים, לפני כניסת החג, לסיים להקטיר את כל הבשר של הקורבנות לכאורה, כי אתה הרי ביום טוב לא יכול להקטיר את הבשר של הקורבנות, שקרבת לפני יום טוב. אמר לי, אז רב ענה, כבר רמי ניעלי, את הקושייה הזאת כבר הקשה, רב אבא ברכיה, הוא הקשה את זה לרבי אבאו, ורבי אבאו תירץ לו, שני לי, הכה, כאן דובר שערב פסח חל להיות בשבת. זאת אומרת, זה קורבן שיקריבו בשבת. קורבנות שיקריבו בשבת, אפשר את הבשר שלהם, את האימורים שלהם להקטיר ביום טוב. כי שבת, הקדושה שלו גדולה יותר מיום טוב. הכה ב-14 שחל להיות בשבת עסקינה, נחל בי שבת קריבים ביום טוב. רב ספרה מאוד התפלא על זה, מה, אתה רוצה להגיד שהתורה שכותבת ולא ילין לבוקר זה וחג הפסח מדברת רק במקרה של שיום, שערב פסח חל בשבת? אמר לי, משום דחלבי שבת קרבים ביום טוב, ענן נעיקו, אנחנו נוקים ונעימה ונאמר לי, דהי קרא מדובר, אנחנו נאמר שהפסוק הזה מדובר דווקא ב-14 שחל להיות בשבת עוד הכתיב, הוא מדבר דווקא כשחל ערב פסח להיות בשבת? למה לדחוק? אמר לי, אז ענה לו, שווקי לקרא, תעזוב את הפסוק. דעוד אחיק ומוקים הנפשי. הוא, מכיוון שיש פה שתי הפסוקים עצמם סותרים, אז הברירה היחידה לתרץ אותם, כי מצד אחד אנחנו יודעים שאי אפשר להקטיר את האימורים של הקורבן של ימות החול, אתה לא יכול להקטיר אותם ביום טוב. מצד שני כתוב כאן שזה וחג הפסח, אפשר כן להקטיר בכל הלילה של ליל הסדר, למרות שהוא קורבן של חול. מה אנחנו למדים מזה? הדרך היחידה להסביר שמדובר פה שבאמת זה לא היה קורבן פסח של ימות החול, אלא ערב פסח חל בשבת, ולכן אפשר להקטיר את האימורים שלו, של הקורבן פסח, אפשר להקטיר אותו ביום טוב, כי הקדושה של יום טוב היא קלה יותר מהקדושה של שבת, והאימורים של קורבנות שקרבו בשבת, אפשר להקטיר אותם על גבי המזבח כל הלילה של ליל יום טוב. ועד כאן דף נונטט.